מאשר קדושת יום טוב. אבל ההבדל הגדול בין השבת לבין היום טוב, שקדושת השבת, יום השבת, המהות של יום השבת, שיום השבת הוא יום של השם. הוא יום של מלכות השם. הוא יום ששייך להשם. השבת היא בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו מתנה טובה שיש לו בבית גנזיו. והבחינה של השבת זה הבחינה של היום של השייך לקדוש ברוך הוא. ולעומת זאת ביום טוב אנחנו רואים כמה וכמה דברים שיש בהם את צדדים שאנחנו ביום טוב מעוממים את היום טוב יותר מאשר השבת. למשל כתוב בהלכות יום טוב, בסוף הלכות יום טוב בסימן תפרש כפתת, אני חושב, לא זוכר, נראה לי שתפרש כפתת, שאם לאדם יש בגדים ויש לאדם כמה וכמה רמות של בגדים, ילבש את הבגדים היותר טובים שלו ליום טוב ולא לשבת. אין זה הלכה שיש לאדם, נאמר, שתי חליפות, חליפה שהיא עוד יותר משובחת מהחליפה השנייה, ישאיר את זה ליום טוב. גם ב... מה?
אולי זה דווקא ראייה הפוכה.
למה הפוך?
אולי יש צד שביום טוב, בגלל שהוא פחות, הקדושה פה שבו היא פחות גדולה, אז בשביל באמת שיהיה בו כבוד, זה יהיה בסדר, אז תכבד אותו בבדים יותר. זאת אומרת, שאני מנה כבר...
טוב, ויש גם בהלכה לגבי, אתה הזכרת מצוות כבוד ועונג שבת, אז נכון שלגבי מצוות כבוד ועונג למדו, עיקר מצוות כבוד ועונג זה מצווה שלגבי שבת. לעומת זאת, נכון שלמדו שמצוות כבוד ועונג היא שייכת גם ביום טוב, כן, למדו, קראת לשמת עונג לקדוש השם מכובד, גם יום טוב נחשב כבוד השם, יש ריבוי שיום טוב זה כמו שבת במצוות כבוד ועונג. ובכל אופן אנחנו רואים שיש כמה דינים של עונג שבת שהן לא חלות ביום טוב. למשל, לפי רוב הדעות לא חייבים בסעודה שלישית ביום טוב. מאידך, ביום טוב יש מצוות שמחה, ובשבת, מבחינת גדרי מצוות שמחה, אין בשבת מצוות שמחה, למרות שיש מדרש שאומר ביום שמחתכם, זה בא לרבות השבת, שגם זה יום שמחה, אבל ברמת המצווה, ברמת ההלכות, אז אין לנו חיוב שמחה בשבת, כשחיוב שמחה הוא מחייב אותנו לאכול בשר, לשתות יין, ולשמח את כל אחד ואחד לפי מה שמתאים לו, את אשתו בבגדים נעים ואת ילדיו בממתקים, כליות ואגוזים. אז אנחנו רואים שיש משהו ביום טוב שאין בשבת. אז מהו הדבר שיש ביום טוב ואין בשבת? יום טוב לא מדבר על הקדוש ברוך הוא. זה לא כמו השבת, כמו שהסברנו שזה יומו של הקדוש ברוך הוא. יום טוב מדבר על מה נוצר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. מה, איזה חיבור יש, איזה מדרגה, איזה קומה נולדת בחיבור הזה שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. וביום טוב, עיקר העניין של היום טוב זה לא זה שאנחנו עומדים מול מלכות השם וישמחו במלכותך שומרי שבת בקורי עונג. כלומר, זה לא שמחה במשהו שהוא כביכול של הקדוש ברוך הוא, אלא זה שמחה שמצד מה שאנחנו נהפכים להיות באיזושהי מידה שותפים, חלק מהשרים של הקדוש ברוך הוא, מטרים, כן, האישה של הקדוש ברוך הוא כביכול, איזשהו חיבור שנוצר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואנחנו שמחים לא באיזשהו דבר שהוא נשגב מאיתנו וניתן לנו, אלא שמחים במדרגה שאנחנו מתרוממים אליה, כמדרגה שהיא מבטאת את מה שנוצר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ועל פי זה בוודאי אנחנו מבינים את כל ההלכות האלה. נכון שמבחינת מדרגת השבת, אז כשהאדם פוגע בשבת הוא פוגע ממש בקדוש ברוך הוא. כביכול, כמו שאומרים חז"ל, מי שמחלל את השבת אז הוא כאילו עובד עבודה זרה, פוגע בשמו של הקדוש ברוך הוא. אבל יום טוב זה יותר הבחינה הזאת שהוא פוגע יותר בנו, בעצמנו. זה נוסח הברכה שאנחנו אומרים, שהמהות של, הימים הטובים מקדש ישראל והזמנים. כלומר שהבסיס של יום טוב זה הביטוי של הקדושה שמתגלה בעם ישראל. וכך אפשר להבין את העניין הזה שגם אוכל נפש מותר. והרבה דברים יתרים משום שמחת יום טוב, כן, יש הרבה הרבה יתרים, שמשום שמחת יום טוב יש יתרים מיוחדים, שלמרות שהיה באופן בסיסי צריך לאסור, אבל כדי להדגיש את הדבר הזה שכל היום זה נועד בשביל ישראל, אז בוודאי מתירים משום שמחת יום טוב. וכשמגיע יום טוב, מגיעים אלינו הימים הטובים, אז זו הבחינה של אור שגנזו הקדוש ברוך הוא. בשבת הוא עוד לא מתגלה, כן, בשבת האור הזה ממשיך להיות גנוז, כן, מתנה טובה שגנזה, שהיא נמצאת בבית גנזי, אני נותן לכם, אבל גם כשאני נותן לכם היא ממשיכה להיות גנוזה. אתם מכבדים ואתם מקבלים איזושהי השראה מהמתנה הגנוזה הזאת, אבל זה עוד נשאר בצורה הגנוזה. השבת, השבת זה עוד אור שהוא מעין עולם הבא, הוא נשאר עוד בספירה של עולם הבא. לעומת זאת המדרגה של יום טוב שהיא מופיעה בלבוש ובהתלבשות של העולם הזה, במדרגה של העולם הזה. וזה כל העניין של כל יום טוב, שהוא מגלה איזושהי קומה שהיא מתגלית בצורה ממשית בעולם הזה. יש לנו שלושה רגלים, ששלושת הרגלים האלה הם מדרגות במידת החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, מדרגות בהופעת הקדושה של עם ישראל, קדושת עם ישראל. בוודאי שיש חילוקי מדרגות, אנחנו צריכים לנסות להבין מהי המדרגה של חג השבועות, כן, מה העניין של חג השבועות, מה המדרגה של חג השבועות. מה שברור, מה שמאוד בולט, שיש הבדל בין פסח שאנחנו רואים שהוא 7 ימים, סוכות שגם אנחנו רואים זה 8 ימים, ושבועות זה יום אחד. כן, למה השבועות, המדרגה של השבועות היא רק יום אחד? האם היא מדרגה נמוכה שביום אחד אנחנו כבר יכולים לקלוט אותה, או בגלל איזושהי נקודה אחרת? מה העניין הזה של חג שבועות שאנחנו רואים שזה מתגלה ביום אחד, ולא צריך לזה כן הרבה ימים להופיע את המדרגה הזאת של חג השבועות? אז ודאי המשל שאנחנו נמשיל שלושת הרגלים, אז שלושת הרגלים דומים לבחינה הזאת של קשר בין איש ואישה, שבוודאי כשאנחנו מתבוננים על פסח, שבועות וסוכות, אז ניתן לומר שפסח זה הבחינה של הבחינה הזאת של שיר השירים, הבחינה הזאת של איזושהי מציאות של אהבה שהיא עוד קודמת לביטוי אהבה, למימוש אהבה. אנחנו לא במקרה שרים את מגילת שיר השירים. מפני שזה הבחינה הזאת של הפסח, וכל מה שהיה בפסח זה היה הבחינה של איזושהי מציאות, כן, כמו שזה מתואר בצורות שונות, שעם ישראל ללא הקדוש ברוך הוא, ללא הציפייה לקדוש ברוך הוא, ללא התפילה אל הקדוש ברוך הוא, ללא זה שבכלל מחכים להיפגש ולהיות עם הקדוש ברוך הוא, אז עם ישראל אין לו חיים. כשעם ישראל מתנתק מהמחשבה על הקדוש ברוך הוא, מהציפייה על הקדוש ברוך הוא, אז הוא נמצא במצרים. כל המשמעות של שעיבוד מצרים היא שכשעם ישראל מאבד את הקשר שלו ואת הציפייה שלו ואת הדיבור והיכולת לקוות להשם, זו המצב הזה של שעיבוד גמור למצרים, שעיבוד גמור לעולם הזה, עיבוד כל חוט השדרה העצמית. כל המציאות של עם ישראל נולדת רק ברגע שעם ישראל מתחיל לפנות לקדוש ברוך הוא. כל המציאות של עם ישראל נולדת כשעם ישראל מתחיל לחשוף את האהבה שיש לו לקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא בא ואומר, כן, הגיע הזמן שבאמת נתכונן לקראת החיבור הגדול שבינינו, שיהיה בהר הזה, תבנות האלוקים בהר הזה, וכל הניסים והנפלאות שנעשים לפני חג השבועות, זה הבחינה הזאת של ההתכוננות לקראת לקראת הברית, ברית הנישואין שצריכה כן להיות בחג השבועות. הברית הזאת, כן, ההתכוננות הזאת, זה דברים שיותר קשורים להבנת חג הפסח. זה לא דומה להתכוננות רגילה של חתן וכלה, למרות שיש בחינה שבכל חתן וכלה יש את ההתבוננות הזאת לעומק, אבל בהתבוננות הסתמית של הבריאות חושבים מה זה ההתכוננות של חתן וכלה. יש אישיות של חתן שהיא מעוצבת וכבר כן, יש לה קומה בנויה, ויש איזושהי מציאות של כלה שגם היא יש בה אישיות כבר מפותחת ושיש בה הרבה זה, והחתונה זה מפגש של שתי עוצמות שהם ביחד יודידו את הכוח השלישי, נאמר איזושהי מציאות עליונה יותר, שזה המציאות הזאת של הבית. אבל בעצם בעומק אנחנו אומרים לא ככה. בעומק אנחנו אומרים שכשאיש ואישה נפגשים, שמה מתחיל נקודת היצירה. אנחנו בשבע ברכות מברכים יוצר האדם, כי בהבנה עמוקה אנחנו מבינים שהאישה כשעוד לא היה לה איש, לא היה לה בכלל מציאות. אז בעצם מה שאנחנו מבינים, שהמציאות הזאת של הפסח ושכל ההתכוננות זה לא רק ההתכוננות לחתונה, אלא זה יצירת המציאות בכלל של הבת הזאת. כן, עם ישראל נולד במצרים, הוא בכלל הפך להיות למציאות. לפני יציאת מצרים אין לו בכלל מציאות. כל המציאות של עם ישראל נעברת להיות מציאות שהיא בסופו של דבר תתאים או נבנית בצורה כזאת שהיא תתאים את עצמה לחיבור הזה שיהיה בברית האירוסין והנישואין אחריכן. אבל זה זה הבחינה כן, של, של פסח, שזה עוד יותר ממה שאנחנו אומרים על חתן וכלה. אצל עם ישראל לא היה מציאות לעם ישראל, וכל המציאות של עם ישראל נולדת מהרגע שמתחילים לדבר על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הבחינה של הפסח, כן, הזמן שאנחנו יוצאים מהשעיבוד לכל מיני מציאויות לא אמיתיות, ומתחילים להיוולד אל המציאות הנצחית הזאת. וכשאנחנו מגיעים אל חג השבועות, אז העניין של חג השבועות והעניין של מתן תורה, זה אחרי ש האיש כן, אחרי שהאישה נהפכה להיות מציאות, והיא מרגישה את עצמה שהיא משתוקקת אל האיש, אז מגיע הרגע הזה, הזה של אמירת הרי את מקודשת לי. בכל מהלך הברית שנוצרת בין איש ואישה, אנחנו יודעים שזה דבר שיש הכנות לפני. אנחנו יודעים שאחרי כן צריך לממש המון המון דברים כתוצאה מהברית הזאת שנחתת בשעת הנישואין. אבל מהם הרגעים? מהם השניות שבהם משתנה כל המציאות של המעמד של האישה, שנייה לפני הקידוש, שנייה אחרי הקידוש, כן, שנייה לפני, שנייה אחרי? מהו הרגע שבו אישה הופכת ממצב של שהיא עוד לא מיוחדת למישהו, למצב שמהרגע הזה מי שמתעסק איתה חייב מיתה? השנייה הזאת זה מתמצא במשפט קצר מאוד, משהו מאוד מאוד תמציתי. זה המילים האלה, הרי את מקודשת לי. כן, המילים האלה, הרי את מקודשת לי, המשפט הקצר הזה הוא המשפט שעושה את המהפך. הוא המשפט שהוא משנה את כל הסיטואציה. ואנחנו מתבוננים אל המעמד הגדול הזה של ישראל שעומדים במעמד הר סיני. והרי אנחנו יודעים שהמון המון המון מנהגים שאנחנו נוהגים בשעת החופה, מאיפה הם המנהגים האלה בשעת החופה? הם הנרות, וכן, עוד כמה וכמה מנהגים, והחופה, כל המנהגים האלה, השורש שלהם זה מעין מה שהיה במעמד הר סיני. עכשיו, אז בעצם זה מלמד, הנמשל מלמד בעצם על המשל, על השורש, על המקור. המקור של הכל זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה המצב של הקידושין, של הרגע הזה של אמירת הרי את מקודשת לי, שהמון המון דברים מתפרשים לפי זה. כל העניין של ספירת שבע שבועות זה מעין ספירה של אישה שלפני שהיא כן, נכנסת לקידושין חייבת לעבור תהליך של טהרה. אחרי כן עוד יותר, עוד יותר קדושה, עוד יותר טהרה, שלושה ימים שלפני כן, החופה, זה עוד יותר איזושהי בחינה של עוד יותר להתקדש, עוד יותר להיות כל כולך מרוכז בפני לקראת המעמד הזה, כשהמעמד עצמו הוא המעמד של שהוא מתומצד במילים האלה, הרי את מקודשת לי. שבוודאי המילים האלה, הרי את מקודשת לי, הם מילים שאחרי כן הם צריכים להתממש, וצריכים אחרי כן יש קריאת הכתובה, ואחרי כן יש את ואחרי כן יש את שבע ברכות, ואחרי כן יש ממש אהבה לביתו ושבעת ימי המשתה. הבחינות האלה הן בחינות שהן מופיעות אחרי הקידושין. ובוודאי, כל הבחינות שלפני רגע הקידושין, וכל הבחינות שהן אחרי רגע הקידושין, הן בחינות שצריכות לקחת הרבה יותר זמן. הפסח שהוא הבחינה שלפני הקידושין. וכן חג הסוכות, שזה הבחינה של אחרי הקידושין, של אהבה לביתו, של ההימצאות ביחד, כן, כל המושגים של הסוכה והשכרת השכינה ולהיות בציל הדיינות, כל המושגים האלה הם מושגים של השמחה על שבא אחרי הקידושין. אז זה באמת המדרגה שהיא מופיעה בהרבה הרבה יותר זמן. זה שחג שבועות הוא יום אחד, זה נובע מזה שהוא איזשהו חג שמבטא את החיבור שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בצורה הכי תמציתית, הכי כללית, הכי לא מפורטת, הכי בעצם שבאה ואומרת את המשפט הזה של הרי את מקודשת לי. יש מקום להתבונן לגבי לגבי הבחינה הזאת של של מתן תורה, שזה אולי איזשהו חילוק בין שתי הדיברות הראשונות לבין שאר הדיברות, שחזל באים ואומרים ששתי דיברות ראשונות הם מדרגה אחת של חיבור, ושאר הדיברות זה מדרגה אחרת של חיבור. כשאנחנו רואים, כן, שתי דיברות ראשונות מפי הגבורה שמענו, ושמונה דיברות אחרות זה לא מפי הגבורה שמענו, אלא כן, בחינה אחרת. אנחנו רואים, יהיה לנו זמן טיפה ניכנס קצת יותר לנקודות האלה, אבל וההבדל הזה כבר אמרו המפרשים שהוא יוצא מלשון עשרת הדברות, שבלשון עשרת הדברות אנחנו רואים ששתי הדברות הראשונות הן נאמרות בצורה של לשון נוכח, אנוכי השם אלוקיך לא יהיה לך, וכשמגיעים לדברה השלישית לא תישא את שם אלוקיך לשווא, הוא לא אומר לא תישא את שמי לשווא, כבר עוברים מלשון נוכח ללשון נסתר. אנחנו רואים שכבר במתן תורה עצמו יש כאן שתי מדרגות. אז אז נראה באופן פשוט שאפשר להמשיל את זה לקידושין ולכתובה, כי בתורה יש שתי בחינות. בתורה יש את הבחינה של הקידושין, ויש בתורה את הבחינה של הכתובה. אנחנו, אם אנחנו מעמיקים בדבר הזה, אז למדנו כבר בפרקים בספר עוד ישראל שיש בעצם שלוש בחינות בתורה. יש, כן, כמו שלמדנו בכמה וכמה פרקים, ששלושת הבחינות שיש בתורה הם בחינה אחת של התורה, זה עצם היות העלול קשור לעילה. עצם המצב הזה שהעלול הוא מקבל את כן, פונה אל העילה או מקבל את זרת העילה, זה הבחינה העליונה ביותר של התורה. זה הבחינה העליונה ביותר של התורה. ויש בחינה שנייה של תורה, שהיא בחינה של שאנחנו נהפכים להיות במדרגה עליונה, לא עצם החיבור לקדוש ברוך הוא, אלא המדרגה העליונה, השכל האלוקי שאנחנו בעצם מתרוממים אליו ביותנו מחוברים לעצם התורה. ויש מדרגה שלישית, שזה המדרגה הזאת של התורה כמטפלת במציאות, כמשלימה את המציאות. לא כמתעסקת בחיבור, בפירוש או בחיבור שיש בין ה... בינינו לבין הקדוש ברוך הוא רק, אלא היא מטפלת בכל המציאות כולה, איך כל המציאות כולה נהפכת להיות מציאות שיכול להיות בחיים. במעמד הר סיני אנחנו יכולים לבוא ולומר שהתורה שמתגלית במעמד הר סיני היא עיקרה, העיקר העניין של מעמד הר סיני, ככה מסביר לנו המהר"ל בתפארת ישראל, עיקר העניין של מעמד הר סיני זה התורה שנוגעת לכריתת הברית. כן, התורה שנוגעת לכריתת הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. זה שהתורה היא לא רק נועדה לכרות את הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא היא גם נועדה לגלות את העולם, לגלות המון המון כוחות, זה שאר התורה. כל התורה כולה נועדה כדי באמת לרומם את כל המציאות כולה. אבל התורה של מעמד הר סיני, הדברים שמתגלים במעמד הר סיני, זה התורה שהיא קשורה לכריתת הברית הזאת. וגם בזה אנחנו רוצים לומר שיש שתי מדרגות. יש את המדרגה של הקידושין, ויש את המדרגה של תנאי הכתובה. שניהם נעשים מצד החתן. כן, שניהם נעשים מצד החתן. אבל יש את האנוכי ולא יהיה לך, שזה הרגע הזה שהחתן הוא מייחד את האישה, הופך את האישה למחוברת אליו, הרגע מקודשת לי, הופך את האישה כשייכת אל המיוחדת לו, זה הרגע מקודשת לי. ויש אחרי כן את התנאים הבסיסיים של הברית, שהם התנאים של הכתובה. וזה שתי הבחינות האלה של שתי דיברות ראשונות אל מול שמונה הדיברות האחרונות. כשאנחנו באים ואומרים שעם ישראל חוטא בחטא העגל, אז באיזה בחינה הוא חוטא? האם הוא חוטא רק בבחינה הזאת של השמונה הדיברות האחרונות? האם הוא רק הפר את תנאי הכתובה, או שכבר הוא הפר משהו יותר בסיסי? אנחנו רואים שעם ישראל מפר את הלא יהיה, כלומר עם ישראל גם מקלקל את הדיברה השנייה, לא רק את השמונה דיברות האחרונות. אבל גם בזה אנחנו רואים שיש הבדל בין הדיברה הראשונה לדיברה השנייה. את האנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, את הדיברה הראשונה, את זה עם ישראל באמת לא מקלקל. הבחינה הזאת של האנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, היא בחינה שאותה אי אפשר לקלקל. היא בחינה שהיא יש בה יציבות ומוחלטות, שאפילו כשיש את חטא העגל, אז היא הבחינה שהיא יכולה להחזיק, כן, יש לה קיום, כמו שאנחנו רואים בתפילתו של משה רבנו, שהוא בא ואומר, למה יום מצרים לאמור ברעה הוציאם, להרוג אותי וחלותם מעל פני האדמה? האנוכי השם אלוקיך אשר הוציא אותך מארץ מצרים, הוא הדבר שמצליח לעמוד אפילו בנפילה הכי גדולה, אפילו שכמו שחז"ל אומרים, שישראל דומים לכלה שבשעת חופתה היא מזנה, אבל למרות שהכלה בשעת חופתה מזנה, יש איזושהי בחינה מסתרת, יש איזושהי בחינה פנימית שהיא לעולם נשארת, שתמיד נשאר איזשהו חיבור, שגם בשעה של הפנייה אל האחרים, גם בשעה שכלה היא נמצאת בחופה, והיא מצד אחד כל כולה עם האמירה הזאת של הרי"ת מקודשת, אבל היא בכל אופן לא כל כולה, יש לה איזה משהו שהיא נמשכת גם כלפי חוץ, והיא שמה לב איך אחרים מסתכלים עליה, והיא כל מיני דברים אחרים, אין לה את הכוחות של באמת לבטל את כל אישיותה, אין לה מציאות הזאת של של האמירת הרי"ת מקודשת לי, כי באמת העבודה הזאת של לשמוע את הרי"ת מקודשת לי, זו עבודה רוחנית שדורשת מאמץ מאוד מאוד גדול. זה דורש את כל כוחות שלך להכניס אל הארץ מקודשת לי, זה ה... זה בכל אופן לא שזה בכלל לא קיים. בוודאי שיש איזושהי בחינה בסיסית שבוודאי היא ישראל שעומדים על בהר סיני, יש להם תמיד את נקודת הקשר הפנימי הזה עם כל מה שלגלות את הדבר הזה, לגלות את זה אפילו בבחינה של ה חיבור גמור, לגלות את זה ברמה הזאת של הבנת שתנאי החיים שלנו, תנאי הכתובה שלנו תלויים בזה שאנחנו גם שייכים לשמונה דיברות האחרות, זה באמת דבר שלפעמים אנחנו לא מצליחים לגלות אותו, אבל זה מה שהופך אותנו למציאות חיים כזאת שהיא חיה מכוח הברית הזאת שנחרטה איתנו בחורב. אז בחג השבועות, שאנחנו עומדים בחג השבועות ומכן עומדים לשמוע את עשרת הדיברות, אז המילים האלה, כן, השמיעה הזאת של האנוכי השם לוקח אשר הוצאתי מארץ מצרים, היא שמיעה שדורשת מאיתנו את הכוחות להיכנס תחת עול מלכותו של הקדוש ברוך הוא, תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, תחת האמירה הזאת של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו את האנוכי השם לוקח אשר הוצאתי מארץ מצרים. יש הרבה הרבה התבוננויות לגבי מעמד הר סיני. אנחנו לא נוכל להתבונן בהם. אבל אני בכל אופן רוצה להתייחס עוד לכמה נקודות. כן, במטרה של, כן, היעד של מעמד הר סיני, המטרה של מעמד הר סיני, מה המטרה של מעמד הר סיני? אז אנחנו בעצם, מה שאנחנו מסבירים, שהעניין של חג השבועות יש בו את הבחינה של החיבור הגדול שנעשה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אבל החיבור הזה אנחנו הרי יודעים שהוא יכול לעשות גם על ידי שליח, יכול לעשות גם על ידי, כמו שקידושים יכולים לעשות על ידי שליח, בעצם החיבור הזה היה יכול לעשות על ידי משה רבנו, כמו שכל הניסים של יציאת מצרים אולי נעשים באיזושהי בחינה דרך על ידי משה רבנו, בקיעת ים סוף נעשית על ידי משה רבנו, נכון? יש התבוננות עמוקה שבאה ואומרת שהעניין הזה של מכת בכורות זה דבר שעליו נאמר אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני, כן, אני ולא שליח, כן, מדרגה שהיא לא שותפים בה, אפילו משה רבנו לא שותף בה, במדרגה הזאת של יצירת עם ישראל כבני בכורי ישראל ודחיית הבכורות של מצרים. אבל רוב המדרגות הם באו על ידי משה רבנו, והנה מעמד הר סיני, אולי המדרגה הזאת של חג השבועות הייתה יכולה להיות על ידי משה רבנו. אז אנחנו רואים, כן, בעצם שהתורה באופן מפורש מתייחסת לזה, לאיזה צורך צריך את מעמד הר סיני? ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה את דברי העם אל השם. ובפסוק הזה יש התבוננויות רבות בין הראשונים בהבנת מה היה במעמד הר סיני. כן, אחד מהשאלות הגדולות זה המדרגה הזאת של לשמוע את דבר השם, המדרגה הזאת של נבואה, האם היא מדרגה שבכלל אדם שהוא לא ברחי יכול להגיע למדרגה של לשמוע את דבר השם? האם יכול להיות נבואה למישהו שהוא לא מוכן לנבואה? כן, אז הרמב"ם ממורה נבוכים בפרק ל"ב, חלק ב' ממורה נבוכים פרק ל"ב, הרמב"ם דן שם על השאלה הזאת, האם יכול להיות נביא שהוא לא מוכן לנבואה, או מה עם מדרגת הנבואה? והרמב"ם מביא שם שלוש דעות, שתי דעות שהוא שולל ודעה שלישית שהוא מאמץ. אפשר לומר מחדש. הדעה הראשונה שהוא מביא, הוא אומר, יש כאלה טועים, אפילו קורא להם שוטים, שחושבים שהנבואה היא תלויה רק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. ויכול להיות שאדם שלא יהיה מוכן לנבואה, ולא יהיה שייך למעלת הנבואה, והוא לא יזכך את שכלו, כי הרי לפי שיטת הרמב״ם, העניין הזה של הנבואה זה היכולת של האדם להתאחד עם ההשגות האלוקיות. ודאי שכדי להתאחד בהשגות האלוקיות זה דורש מהאדם מדרגות מוסריות עליונות, כמו שהסביר הרמב״ם בסוף שמונה פרקים לרמב״ם, שהמדרגה המוסרית של האדם בא תלוי מדרגת הנבואה של האדם. ואם האדם יש לו איזושהי מידה מקולקלת, היא יוצרת מחיצה בינו לבין ההשכלה האלוקית. כי הרי, כן, מאיפה זה, אני אומר בתמצית איזשהו רעיון מאוד מאוד עמוק, מאיפה, מה המשמעות של השגה אלוקית? הרי אנחנו לא יכולים להשיג את האלוקות כשלעצמה, כמו שמרחיב הרמב״ם בנושא הזה של תוארי הקדוש ברוך הוא, שכל המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה רק מפגש עם עם ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא. בבחינה הזאת של תוארים שליליים אנחנו נפגשים עם הפעולות האלוקיות, אבל גם כשאתה נפגש עם הפעולות האלוקיות אתה יכול להיפגש עם צדדים חיצוניים, עם דברים מוחשיים, עם דברים, כשאתה פוגש איזשהו דבר, אז אתה רואה עץ, אז אתה יכול להתבונן על העץ, הנה אני רואה גזע, אני רואה עלים, אני רואה את הגודל של העץ, אני רואה איפה העץ גודל, זה אומר הרמב״ם, לאיפה האדם צריך להתרומם? האדם צריך להתרומם להפשיט את המחשבה שלו, ולהתחיל עכשיו על העץ, לא בבחינה הזאת של הזמן והמקום. אלא להתחיל לחשוב על העץ בבחינה של מהי הצורה העצמית של העץ. אז קודם כל אתה צריך לחשוב על העץ בבחינה הזאת גם כשהעץ לא נמצא לפניך, ואז אתה מתחיל, זה כוח הדמיון שהוא כוח שהוא יותר מפותח מכוח המוחש. כשאתה נפגש עם משהו ברמה המוחשית, אז היכולת שלך להבין את הדבר מאוד מאוד תלויה במוחש. כוח הדמיון יש בו איזושהי מדרגה קצת יותר גבוהה בזה שאתה יכול לחשוב על הדבר, גם אם הוא לא מול עיניך, אתה יכול לצייר את הדבר. ברגע שאתה מצייר, אומר הרמב״ם, זה יש בזה כבר איזושהי מדרגה שאתה יותר כן, מתחיל להפשיט את הדבר. אבל גם כאן כוח הדמיון הוא תמיד, בדרך כלל הדמיון הוא מאוד לא מבורר, לא זך. כי הכוח של הדמיון, יש לך את הציור של העץ, ויש לך ציור של משהו אחר, ואתה מתחיל לחבר בין ציורים, כן, ללמוד מציור לציור, ואתה יכול להגיע בסופו של דבר לציורים שאינם מבוררים. והבחינה העליונה ביותר של הבירור זה ההתבוננות השכלית. מהי ההתבוננות השכלית? היכולת להתבונן על הדברים במנותק מהצד המוחשי שלהם, אלא בצורה הזקה שלהם, כן, לראות את הדבר בצורתו ולא בחומרו, כמו שכותב הרמב״ם במעון דרכים בהרבה הרבה מקומות. אז הנבואה מהי, אם כן? אומר הרמב״ם, יש כאלה שחושבים שהנבואה היא שקדוש ברוך הוא רוצה להינבות למישהו, ידבר למישהו, וזה לא, לא, כן, והנבואה תלויה ברצון הקדוש ברוך הוא. והרמב״ם זה דעת טיפשים. כל הנבואה עניינה יכולת הזכות השכלית של האדם, היכולת של האדם להתבונן במציאות, להתבונן בפעולות האלוקיות, שההתבוננות בפעולות האלוקיות הן יכולות לבוא רק כשהאדם גם זיקח את המדרגות הנפשיות שלו, המידותיות שלו, וגם זיקח את המעלות השכליות שלו. את שני המעלות האלה האדם חייב לזכך, ואם יש לאדם איזשהו מיעוט זיכוך באחד מהדברים האלה, לא יוכל לזכות לנבואה, זה לא שייך. רגע, בסדר, צריך באמת לדון. ההגדרה הזאת של הרמב״ם, איך להבין את כל הנבואות של בלעם, של מה שקראנו בהפטרת השבוע, יש את מנוח ועוד ועוד נבואות, אבל זה הטענה הבסיסית של הרמב״ם, שהנבואה היא קודם כל תלויה במדרגת האדם. אז הוא אומר, זה בוודאי, אני לא יכול לקבל את הדבר הזה, שזה התפיסה שלנו, שכל אחד ואחד יכול להיות נביא. ולחילופין הוא מביא את הדעה של הפילוסופים שבאים ואומרים, נבואה לא קשורה לרצון השם. נבואה זה מדרגת זיכוך שהאדם מגיע על ידי, היה איזשהו מושג כזה שנקרא השכל הפועל, שהוא נדבק כביכול באיזשהו כוח שיש בטבע להוציא כל הזמן את השכל שלו אל הפועל ולזכך את השכל שלו, ואם האדם עושה עבודה יגיע למדרגת נבואה. ככה הפילוסופים אמרו. אומר הרמב״ם, גם את זה אני שולל. אני, מה שאני אומר, אני אומר ככה, נבואה היא קודם כל דורשת את ההכנה, את הכלים, את זה שהאדם יכול להתרומם בכלל שהוא שייך למדרגת הנבואה, שהוא כבר עבר את מדרגת הזהירות, הזריזות, הזה, הוא מגיע לרוח קודש, כן? שזה מדרגה אולי שהאדם יכול להגיע גם באופן מכוח פעולותיו, ועל גבי הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא ברצונו, כשהוא רוצה, הוא מאיר לאדם, או מראה לאדם איזשהו ציור אלוקי, שהציור הזה עוזר לאדם עוד יותר להעמיק את ההתבוננויות הזקות שלו שכבר הוא הגיע להם מעצמו. זאת אומרת, הנבואה זה על גבי המדרגה הבסיסית שהאדם צריך לקנות, שהיא מדרגת, המדרגה שצריך בשבילה להיות במדרגת הנבואה, אז הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ברצונו להתנבא, וזה תלוי כבר ברצונו של הקדוש ברוך הוא. ברוך בן נריה, רבו של ירמיהו הנביא, היה מבחינת ההכנה גם יכול להיות נביא כמו ירמיהו הנביא, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא ברצונו החליט להינבא לירמיהו ולא התנבא לברוך בן נריה. זה מה שסובר הרמב״ם. הגיע הרמב״ם אם כן למעמד הר סיני, אז איך אנחנו מפרש מה זה המושג הזה של מעמד הר סיני? מה העניין הזה של מעמד הר סיני? לכן הרמב״ם אומר משהו שרבים מן הראשונים חלקו עליו, משהו מאוד מאוד מחודש. אומר הרמב״ם שבאמת עם ישראל במעמד הר סיני לא היו נביאים. לא שייך שעם ישראל יהיה במדרגת נבואה. וכי כל העם שיוצא ממצרים, בסדר, ראה ניסים ונפלאות, זה תוך 50 יום הוא זיקח את ההתבוננות שלו, את היכולת שלו להתבונן,
ולהגיע לתובנות כאלה שמאמן מביאות אותו למדרגת נבואה? בוודאי שלא. אז אם ככה, מה כתוב בתורה? אומר הרמב״ם, נדייק בפסוק. הנה אנוכי בא אליך באב הענן בעבור ישמעם בדברי עמך. יש הבדל בין שמיעת קול לבין שמיעת דיבור. עם ישראל רק שומע את הקול. את הדיבור רק משה רבנו יכול לשמוע. הדיבור זה מדרגת הנבואה. השמיעה זה כמו שעם ישראל רואה ניסים ונפלאות, רואה את קריעת ים סוף, רואה כל מיני דברים שבאמת זה לא מדרגה של נבואה, אלא זה שהמציאות הטבעית היא, כן, רואים שיש איזושהי הופעה שהיא לא הופעה שהיא של דבר יום ביומו, ואיזושהי הופעה של איזושהי מציאות שהיא לא כסדרו של עולם. זה גם היה המדרגה של מה שעם ישראל נמצא במעמד הר סיני. הם שומעים את הקולות והברקים, אבל לא מתרוממים למדרגת נבואה. שואל הרמב״ם על עצמו, אם ככה, ככה הוא אומר, רוב דברי חכמים ככה מורים. אם ככה, מה זה המשמעות הזאת שאנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו? אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. אז אומר הרמב״ם, חייבים לומר כך, המדרגה של אנוכי ולא יהיה, זאת אומרת, זה אם נשאל אדם שהוא עם שכל פשוט, לא מסובך, לא מושפע מכל מיני דמיונות של אנשים פתאים, נשאל אותו, האם אתה חושב שעבודה זרה יש בה ממש או אין בה ממש? אז גם עבודה זרה יודעים שעבודה זרה אין בה ממש. אז התובנה של לא יהיה לך אלוקים, המדרגה השכלית שלא יהיה לך אלוקים, זה יש לעם ישראל שיוצא ממצרים. זה כל אולי העניין של יציאת מצרים. כל העניין של יציאת מצרים זה היה שהגויים היו שטופים בכל מיני דמיונות של עבודה זרה, ועל ידי הניסים הנפלאות הקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל לכך שהם חוזרים להיות אנשים שחושבים בצורה נורמלית. אבל אומר הרמב״ם, אני בדורי שכבר הבשורה הזאת שעם ישראל הביא לעולם כבר נקלטה, זה אז כבר כל פילוסוף או כל אדם חושב כבר מבין את הדבר הזה שאין שום דבר בדמיונות העבודה זרה. מה שכל התהליך של יציאת מצרים הוא תהליך של הבאת עם ישראל לקומה הבסיסית הזאת של של מה שבעל אנוש יכול להשיג. בשביל זה לא צריך להיות גדול הדור להבין שעבודה זרה זה דבר, זה דברי הבל. מדרגת עבודה זרה זה עוד לא, זה שאתה יודע שמדרגת עבודה זרה זה דברי הבל, זה עוד לא מביא אותך למדרגת נבואה. מדרגת נבואה זה מדרגה כזאת שכל המציאות של העולם הזה נתפסת אצלך בעיניים של מראות אלוקים. אתה כל כולך כל הזמן עסוק באחדות האלוקית ובמקור האלוקי ובהשגת מראות אלוקים. זה מדרגת נבואה. זה כבר מדרגות עליונות, אבל המדרגה הבסיסית הזאת של לשלול תפיסות של עבודה זרה זה איזשהו דבר בסיסי שכל אדם ואדם יכול להגיע. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה על ידי הניסים הנפלאות, שהוא הביא את עם ישראל איזושהי, שהוא הצליח לגרום לעם ישראל לדחות את הרעיונות הנפטים של העבודה זרה. ואז על המדרגה הזאת, על הקומה רק הבסיסית הזאת שעם ישראל יימשך אל האמונה, יימשך אל לא יימשך אחרי עבודה זרה, זה הקדוש ברוך הוא עשה במעמד הר סיני, שהוא שכביכול הראה מראות אלוקיים במדרגה שהיא מתאימה לחזק רק את המדרגה השכלית הבסיסית הזאת שעם ישראל הגיע אליה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, אנחנו תמיד אומרים, זה כמו שהרמב״ם אומר שהנביא הוא מתרומם להשגות עליונות, ואז כקדוש ברוך הוא רוצה להעמיק את המדרגות של ההשגות האלוקיות שלו, הוא מראה לו ציורים אלוקיים, מראה לו מראות אלוקיים כדי לרומם אותו עוד יותר. זה עניין הנבואה. זה אחרי שהאדם כבר באיזושהי מדרגה של תובנה, הקדוש ברוך הוא יכול להעמיק את העניין הזה. כן, לעשות שהציור שהאדם הגיע אליה בצורה חד פעמי קבע בנפש של האדם על ידי הנבואה. זה תמיד מושג הנבואה. אז אומר הרמב״ם, בדרך כלל לא שייך מושג נבואה במדרגה של עם ישראל שנמצא במעמד הר סיני. אבל כאן המדרגה הזאת, כלומר לפי הרמב״ם אני מבין שככה, העניין של מעמד הר סיני זה היה בו שני בחינות. הבחינה העיקרית של מעמד הר סיני זה המדרגה הזאת של לקבע את היכולת או להביא את המדרגת נבואת משה לשיא שלה. משה רבנו במעמד הר סיני מגיע למדרגה הזאת של משה עלה אל האלוקים. איך יכול להיות דבר כזה? רק משה רבנו. רק מדרגת הנבואה של משה רבנו היא מדרגה כזו עליונה של הספקלריה המהירה שמשה רבנו זוכה להתרומם למדרגה הזאת של משה עלה אל האלוקים. והוא, כן, 40 יום, מים לא אכל, כן, לחם לא אכל, מים לא שתה, איזושהי מדרגה עליונה כזו. אז העיקר של מעמד הר סיני זה שמשה רבנו מתרומם למדרגת נבואה כזאת שהקדוש ברוך הוא יכול להביא תורה על ידו לעם ישראל. זה עיקר המדרגה של מעמד הר סיני. אבל הקדוש ברוך הוא גם בעבור ישראל העם מדברים עמך. אז המטרה האחת זה כלומר עצם הדיבור האלוקי עם משה רבנו, זה לא דרש את המעמד. מעמד הר סיני זה היה צריך היה בשביל ליצור איזשהו חיבור בין מדרגת הנבואה העליונה הזאת לבין זה שעם ישראל יוכל להאמין בזה שיש מדרגה כזו עליונה. ובוודאי שעם ישראל שעומדים על הר סיני פסקה זוהמתם, הכוונה פסקה זוהמת העבודה זרה מכוח האנוכי ולא יהיה לך שמפי הגבורה שמענו, אבל זאת לא המדרגה העליונה שזוכה לה, שבאמת אפשר להתרומם אליה. אבל מה שבעצם נקבע במעמד הר סיני, שבמעמד הר סיני נקבע החיבור בין המדרגות האלה, שיש את המדרגה העליונה של משה רבנו, ועם ישראל הוא שומע, כן, חודר ליבו האמונה בנבואת משה רבנו, ובאיזושהי מידה גם הוא זוכה שהמדרגה שהוא שייך לה נקבעת בלבבו יותר. זה שיטת הרמב״ם. בעצם בשיטת הרמב״ם יוצא, אם כן, העניין של מעמד הר סיני, באמת התוקף של מעמד הר סיני עיקרו הוא המעמד שמביא את עם ישראל לאמונה בתורה. אבל רוב הראשונים חולקים על הרמב״ם ואומרים שמעמד הר סיני כן היה מדרגה עליונה שעם ישראל מתרומם אליה. והדבר הזה נאמר אצל הראשונים והאחרונים בשתי צורות. צורה אחת, או נאמר, הדרך הקיצונית ביותר לברר את העניין הזה, זה איך שהכוזרי מסביר. הכוזרי בא ואומר, הנבואה עיקרה זה לא ההכנה האנושית. זה המהות של תורה. המהות של האמונה היהודית היא שאנחנו מאמינים לא בדת הפילוסופים אלא בדת ההתגלות. לא בזה שהאדם על ידי ההכשרה שלו לדבר השם הוא מכין את עצמו לנבואה, אלא בכך שכשהקדוש ברוך הוא רוצה הוא מכיל את העניין האלוקי, וחלות העניין האלוקי תלוי בעיקר בבחירתו של הקדוש ברוך הוא. כן יש, בגלל שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא ירצה להינבא לעם ישראל. אבל לפי הרמב״ם יש אפשרות שגם נביא ינבא ועוד, כלומר שזה בעיקר תלוי במדרגה של ההשכלה האלוקית, אבל אנחנו יכולים להגיד שרצונו, כי להפך, זה מה שהרמב״ם מתמודד עם הפילוסופים, שהוא אומר, זה לא איזשהו דבר שאתה יכול לקפות על הקדוש ברוך הוא את תופעת הנבואה. אחרי הכל, תופעת הנבואה היא כן תופעה שתלויה ברצון האלוקי. יכול להיות שיש גדולי ישראל עוד יותר קיצוניים, שאפילו אמרו ממש כבר פילוסופים, אבל...
השאלה אם לפי הרמב״ם יש את התפונה הבסיסית
הזאת שיש בהם ישראל, שיש את התפונה הזאת בגולה. עוד שנייה נגדיר את זה. בוודאי שגם לפי הרמב״ם, תופעת הנבואה היא תופעה שהיא תהיה יותר מצויה בעם ישראל כתוצאה מזה שעם ישראל ניתן לו תורה ומצוות, והתורה ומצוות הוא לפי הרמב״ם גם מזכך את המעלות השכליות וגם מזכך את המעלות המידתיות, ומי שלא זוכה לתורה אז הסיכוי שלו לזכך את המעלות השכליות והמעלות המידתיות הוא כמעט ולא, כן, הוא רק כמו שמתאר הרמב״ם. האבות, אברהם אבינו, יצחק, יעקב, היו במדרגה כל כך עליונה שהם יכלו גם ללא קבלת תורה להגיע לדברים האלה. אבל כמה אברהם, יצחק ויעקב יש? זה היה המדרגה המיוחדת של אברהם, יצחק ויעקב. סתם ככה, האדם לא מסוגל להגיע למדרגות העליונות האלה. וזה הזכות הגדולה שאנחנו מקבלים תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שאנחנו יכולים להיות שייכים למדרגות העליונות האלה. אבל לפי הרמב״ם אנחנו לא נגיד שהדבר הבסיסי כביכול של עם ישראל שכל אחד ואחד צריך להיות נביא. בא הכוזרי כביכול אומר איזשהו דבר, אני אומר את זה בקצין כביכול את הכוזרי. כוזרי אומר, הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני הופך אותנו לעם של נביאים. שתופעת הנבואה זה הדבר הבסיסי כביכול. המדרגה הבסיסית של יהודי צריכה להיות המדרגה הזאת של לשמוע את דבר השם. של הפנים בפנים דיבר השם. איך הדבר הזה נעשה, אומר הכוזרי? אנחנו שואלים על הקדוש ברוך הוא, איך? הרי כמו שאתה לא יכול להבין את עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אתה גם לא יכול להבין את התגלותו של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להבין למה הקדוש ברוך הוא מתגלה ואיך בדיוק. אז אומר הכוזרי, זה איך בדיוק הדבר הזה, האותיות האלה והדברים של הקדוש ברוך הוא נהפכו להיות מי זה שהקדוש ברוך הוא אין סוף, לאיזה שהם דברים שהם יכולים להישמע באוזן אנושית. אין לנו השגה בדבר הזה, אנחנו לא שואלים שאלות. זה העניין הזה, שאין לנו השגה בעצמתו. אין לנו השגה באיך הקדוש ברוך הוא מחליט לגלות, אבל זו המציאות. המציאות של מעמד הר סיני, אומר הכוזרי, זו המציאות שהקדוש ברוך הוא הופך אותנו לעם של נביאים. הופך אותנו לעם שדבר השם יהיה מצוי בו. שבעצם כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאוף לזה, גם אני אהיה. מי ייתן לכל כל העם השם נביאים? זה לא הייתה אמירה של משה רבנו, שאני יודע מה, זה חלום שהוא לא רלוונטי. זה חלום שצריך להתממש. כמו שכתוב בגאולה, שבנותיכם ינבאו, ותופעת הנבואה הייתה, אומר הכוזרי בתקופות מסוימות, תופעה שכיחה, ולקראת הגאולה היא בוודאי שוב תחזור ותהיה תופעה שכיחה. זה השיטה של הכוזרי. אבל רבים, רבים באו ואמרו, ואני לא אפרט, אבל אני אומר את ההתבוננות היותר מקובלת, שבעצם, כן, אחת מהשאלות זה, כתוב כאן, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. למה הקדוש ברוך הוא כאן בא באב הענן? הרי משה רבנו הוא מתנבא במדרגה של פנים בפנים של הספקלי הרע מהירה. למה צריך את המדרגה הזאת של אב הענן? אז הרמב״ן באמת אומר כאן, מה זה באב הענן? אב הענן, הפירוש הזה, זה מדרגת הרפה, ששם ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה את השכינה, וזה מדרגה אולי של פנים בפנים. אבל יש מפרשים אומרים לא. כל העניין של מעמד הר סיני היה יצירת מצב כזה של נבואה לפי הכוח של כל אחד ואחד. זאת אומרת, זה היה החידוש של מעמד הר סיני. באמת, הבסיס הוא שלמדרגת הנבואה רק בעלי מדרגה עליונה יכולים להתרומם. אבל אז מה יהיה? אבל עזר צריך הרי את כל המציאות כולה לרומם, צריך שכולם יתרוממו. זה זה מה שמתגלה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא גורם לכך שכל המציאות כולה יכולה להיות מחוברת לדבר השם. כן? כל המציאות כולה יכולה להיות עם החיבור של פנים בפנים. עכשיו, בוודאי, ואז לשם כך, הקדוש ברוך הוא בא באב הענן. כי כל העניין של מעמד הר סיני היה לא לדבר על משה רבנו במדרגה של משה רבנו, לדבר מצד אחד במדרגה של נבואת משה רבנו, ומצד שני במדרגה של כל עם ישראל יכול לשמוע. יש על זה הרבה מדרשים רבים שמדברים על הבחינה הזאת של כל השם בכוח, בכוחו של כל אחד ואחד, ואפילו איזושהי מדרגה שמתוארת בשם רבי יוחנן, שכל דבר שדיבר הקדוש ברוך הוא כל גדול ולא יסף. אז יש כאן שני אמירות כאן. רבי יוחנן אומר, כל אחד נחלק לשבע לשקולות, והם נחלקים לשבעים לשון. שלקיש אומר, מהקול הזה נתנבאו כל הנביאים, הנביאים שעמדו. אחרי יש, אחרי כן עוד יותר, שכל מה שתלמיד חכם עומד ללמוד תורה, זה בעצם ניתן למשה רבנו מסיני. אמר רבי יצחק, מה שהנביאים התנינים להתנמות בכל לאו ודור קיבלו מהר סיני. ולא כל הנביאים בלבד קיבלו מסיני נבואתם, אלא אף החכמים העומדים בכל לאו ודור, כל אחד ואחד קיבל את שלו מסיני. וכן הוא אומר, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם. זאת אומרת, אל כל קהלכם ההדגשה היא שהמדרגה העליונה הזאת היא מדרגה שנקבעה באומה לכל אחד ואחד. וכל תלמיד חכם שלומד מתוך האימה ורטט של מעמד הסיני, של עירת שמיים, כן, כל תורה שקודמת לעירת שמיים, יש בה את הסגולה הזאת של מה שהיה במעמד הסיני. אז מה בעצם העניין כאן? העניין הוא שבאמת מדרגת עד הר סיני, עד שיש את מעמד הר סיני, אז אנחנו נמצאים בעולם כזה שהוא חסום מפני הופעת דבר השם. לא יכול להתגלות דבר השם בעולם. העולם הוא, יש לו מסכים שמבדילים בצורה כזאת שדבר השם לא יכול להתגלות. התגברו על המסכים האלה, שברו את המסכים האלה, אבל סתם ככה, העולם ברמה הבסיסית שלו, עולם שלא יכול לחול בו דבר השם. מעמד הר סיני הוא המעמד שעושה את המהפך בכל המדרגות כולם. נכון? יש מדרגות על גבי מדרגות של נבואה, יש נבואת משה רבנו, יש נבואה במדרגה עוד יותר נמוכה, זה, ויש גם תורה, שגם תורה זה איזושהי מדרגה של דבר השם. אבל הבסיס הוא מעמד הר סיני, זה השינוי הכללי שקורה בעולם, שבאמירה אחת כל המדרגה, כל המציאות של העולם נהפכת להיות שייכת אל הקדוש ברוך הוא. אפילו כמו שמסביר אפילו רבי יוחנן בא ואומר, מה המשמעות שהקולות הם התחלקו ל-70 לשונות? מה, האם האומות העולם באמת שמעו את עשרת הדברות? אין הכוונה ככה. אלא מעמד הר סיני הוא השפיע, הוא גרם לזה שלכל העולם כולו, גם אפילו למדרגת 70 אומות העולם, הם נהיים במדרגה זאת שהם יכולים, מסוגלים, יש בהם את הבכוח לשמוע את דבר השם. כן, כמו שאנחנו הסברנו לגבי הנושא הזה של הקידושים. ואמירת הרי את מקודשת לי. כשדיברנו על הנקודה הזאת של ארמיה, אדם אומר, החתן אומר, הרי הנקודה של לי והקדושה הזאת אחרי כן היא, זה משהו מאוד מאוד בכוח, שאחרי כן כל החיים ההתייחדות הזאת צריכה לצאת אל הפועל, והיא תצא אל הפועל במדרגות שונות. יש מדרגה של שיבת ימי המשתה, ויש מדרגות על גבי מדרגות של הופעת הרי הנקודשת לי. אותו דבר, זה העניין של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, איך הקדוש ברוך הוא עושה את הקידושים האלה? הקידושים האלה נעשים על ידי נתינת התורה. על ידי הורדת התורה למציאות. על ידי זה שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לארץ. מה זאת אומרת נותן תורה לארץ? משנה את המציאות שהיא תהיה בצורה כזאת, שהיא תהיה מסוגלת להוציא לפועל את דבר השם שנשמע במעמד הר סיני רק ברמה הכללית ביותר. כלומר, מעמד הר סיני זה מדרגה של תורה שהיא מאוד מאוד תמציתית, מאוד מאוד מאוחדת, מאוד מאוד כוללת את הכל. כן, יש במדרש, שהמדרש אומר על הפסוק את כל הדברים האלה, אז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל בבת אחת, ממית, מחיה, מכה, רופא, ואחרנו אומר גם על דברי התורה, וכן דיבור, זהות יום השבת לקודשו, ומצד שני כתוב, יום השבת שני כבשים בני שנה התמימים, כתוב, הרבת אשת אחיך לא תגלה, וכתוב, כי יש רוח עם יחדיו, ולמרות שיש כביכול אמירות שהן סותרות, כולן אמרן בבת אחת. זה מה שכתוב, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. כלומר, מדרגת מעמד הר סיני זה נתינת תורה לא בצורה המפורטת, אלא בצורה הכי כללית, הכי בכוח, הכי מאוחדת, הכי באמת, זה עוד לא יצא אל הפועל בפרטי פרטים. לכן זה רגע אחד. המהות של חג השבועות שהוא לא יהיה בקו הימים, המהות של חג השבועות שזה יהיה מעמד אחד, רגע אחד, כי זה צורת הופעת התורה, זה מה שנעשה באמת בחג השבועות. ואחרי כן כל המציאות כולה היא צריכה לגלות את הסגולה הזאת שניתנה במעמד הר סיני. וכדי לבטא את זה שכל המציאות כולה היא יכולה לשמוע את דבר השם, זה המדרשים הנוספים שמדברים על כך, שברגע של מעמד הר סיני, כל השם נשמע בכל העולם כולו, ולא בצורה של בת קול, אלא בצורה של קול ישיר. כן, מה זה? זה כמו שהמדרש מתאר. כל העולם כולו, מה גורם לזה שיש תמיד בת קול? כן, האדם משמיע קול ויש קיר, אז הקול לא מגיע בצורה ישירה, אלא הוא כתוצאה מזה שהוא נתקע בכל מיני עצמים, הוא נשמע אצל בני אדם כבת קול. אז המדרגה של בת קול היא תמיד מדרגה בעולם שהוא מלא עצמים, מלא מציאויות שהם לא זה. אבל ברגע של מעמד הר סיני, אז הרגע הזה של מעמד הר סיני זה רגע שכל המציאות כולה היא בטלה, אין חפצים, כל המציאות כולה משתתקת, ורק דבר אחד ממלא את כל המציאות, רק דבר אחד ממלא את כל ההוויה, רק כל השם יש בעולם, אין שום דבר אחר מכל השם. ברגעים האלה שאנחנו עומדים בשמיעת מעמד הר סיני, כשאנחנו שומעים את קריאת התורה, כשאנחנו עוברים את היום הזה, אנחנו צריכים האמת כל הזמן לצייר לנו בלב, לדמיין, להרגיש את הדבר הזה. כל המציאות כולה היא בטלה או מתבטלת אל מול הקול האלוקי. וההתבטלות הזאת אל מול הקול האלוקי היא התבטלות שהיא מתגלה אחרי כן בכל לימוד ולימוד שהאדם לומד, בכל דבר ודבר שהאדם, כל נביא שמתנבא, וגם כל אחד שלומד תורה, אז כביכול אנחנו מבטלים את כל המציאות אל הכל, כל השם. מה עשה את המציאות הזאת שהיא תהיה, כן, מהם הרגעים שעשו את המציאות למציאות העליונה הזאת, זה המעמד העליון והנשגב הזה של מעמד הר סיני, שבעזרת השם שנזכה שכל התורה שלנו תהיה תורה של המשך מעמד הר סיני, וכמו שאנחנו זוכים ולומדים תורה, ככה נזכה שגם העניין הזה של הנבואה יחזור לאומה, והנבואה בכל המדרגות שלה, כמו שיש מקורות לכך, שכמו שהרמב"ם מזכיר, לפי הרמב"ם זה משהו מהותי, שכשיבוא המשיח גם יבוא משה רבנו. למה? כי משה רבנו זה הביטוי של מדרגת הנבואה העליונה ביותר, אז המשמעות של הגאולה היא המשמעות שהשיא של דבר השם בצורה של הפנים באופנים, בצורה הכי של הספרדה המהירה, זה הבחינה שצריכה להתגלות בעזרת השם במהרה בימינו אמן.